היי, היום באופן מפתיע אני רוצה לשתף אתכם בחידה. מה משותף למספרים 50, 5, 1 ו-2? לפני שאני נותנת לכם את הפתרון, אני מבקשת שתעצמו רגע עיניים ותדמיינו ADHD. לא להירדם. זה הזמן לפקוח עיניים. עוד מעט נחזור למספרים האלה. אז התשובה לחידה היא לא תרגיל חשבוני. המספרים שאמרתי מקודם הם הנתונים מאחוריהם מסתתרת הפרעת הקשב הנשית. וכן, בכוונה השתמשתי במילה מסתתרת, וכן, מה לעשות? אנחנו מיוחדות גם בזה. אז למה אמרתי שהפרעת הקשב הנשית מסתתרת ומה כל כך מיוחד בה? בואו נפצח את החידה, נכיר את המספרים מקרוב, וכן, נדבר על נשים. היי, אני רחל כהן מנירום, וזאת תיאוריית הקשב. המקום שבו מדברים על הפרעת קשב והיפראקטיביות, או בשם המקובל של ה-ADHD, בגובה העיניים, מגובה מדעית, והכי חשוב, מניסיון אישי. ממש ממש אישי. כמו שסיפרתי לכם בפרק הפתיחה של הפודקאסט, אני הבחנתי עם ADHD רק בגיל 40, וגם זה היה לגמרי במקרה. מה שכן, עם השנים ככל שהעמקתי בנושא, הבנתי שאני לא ייחודית. זאת אומרת, לפחות לא בנושא הזה של אבחון מאוחר. וזה בעצם הפתרון של החידה. אלו בעצם המספרים. אז בואו נכיר אותם מקרוב. 50 זה 50%. עד לפני כעשור, אנשי מחקר ורפואה התכחשו לתופעה הזאת שקוראים לה ADHD נשי. ואז פתאום מופיע ב-DSM יחס של 1 ל-10 בכל הקשור ליחס של מופע ADHD בקרב בנות לעומת בנים. זאת אומרת, על כל 10 בנים עם ADHD יש רק בת אחת שסובלת מהתופעה. היום לעומת זאת בארצות הברית יש כבר מחקרים שמצביעים על כך שבתקופת הילדות היחס הוא למעשה 2.5 ל-1 לטובת הבנים, אבל בבגרות זה כבר רק 1.5 ל-1. והפער, לפחות לטענת חלק מאנשי המחקר, הפער נובע מהעובדה שלפחות 50 או 75% מהבנות שסובלות מ-ADHD מוחמצות. הן פשוט לא מאובחנות. המספר השני, מספר 5, הוא מספר שמתייחס לנתון מדהים לפיו בנות יאובחנו בממוצע בפער של 5 שנים מבנים. זאת אומרת שבעוד שבנים יופנו בממוצע בגיל 7 לאבחון ADHD, בנות יופנו במקרה הטוב בממוצע בגיל 12. במקרה הטוב, כי רוב אנשי החינוך חושבים שהסיכוי של ילדה עם ADHD בגילאי בית הספר היסודי בואכה חטיבת ביניים להגיע לאבחון, נמוך בהשוואה לבנים ובכלל. מדובר ב5 שנים בגיל הילדות שהן קריטיות להתפתחות של הילדות האלו. יותר מזה, ככל שעולה הגיל בעת האבחון, כך עולה גם הסיכוי להופעת תסמינים כגון חרדה או דיכאון שיסבו את ה-ADHD ויקשו על אבחון עתידי. מספר 1 הוא בעצם מתייחס להסבר האלטרנטיבי הנפוץ ביותר לתסמינים של ADHD נשית. ההסבר שמאפשר לטטא אותה מתחת לשטיח ולהתעלם ממנה באלגנטיות. וזה כמובן ייחוס התסמינים להורמונים נשיים. בין אם זה סביב גיל ההתבגרות, סביב לידה, גיל הבלוט, וגם כמובן המלך הבלתי מעורער, המחזור החודשי. כמה פעמים שמעתם את אחד המשפטים האלמותיים הבאים? על בנות יותר צעירות, נערות, אין מה לעשות, זה גיל כזה. כמה שנים מעכשיו והכל יסתדר. או תתעלמו. זה יעבור עוד כמה ימים. היא בטח במחסור. ויש גם את תבין, היא אחרי לידה, ההורמונים שלה בשמיים. עכשיו, שלא תבינו אותי לא נכון, ההסבר לא מוטעה לחלוטין. המיקוד שלו, שימוש קצת בעייתי בכל מה שקשור ל-ADHD, אבל המיקוד שלו פשוט לא נכון. זאת אומרת, זה נכון שתסמיני ADHD יכולים להיות מושפעים מתנודתיות הורמונלית, והם ככל הנראה אכן מושפעים, אבל הפרעת הקשב וההיפראקטיביות לא צצה ונעלמת בגללם. למשל, נראה שיש הבדל ביעילות תרופות לטיפול בהפרעת קשב על נערות ונשים בזמן מחזור חודשי. אבל בניגוד לכל אותם אירועים נפוצים בחייה של אישה, התבגרות, מחזור, לידה, ה-ADHD שלה לא הולך לשום מקום. ועכשיו, אין ברירה, וכן, צריך לדבר על הג'וקר שבחבילה שלנו, וזה המספר הנוסף, 2. 2 הוא למעשה האבא והאימא של הפרק הזה. והוא מתייחס לשתי הסיבות האמיתיות, לפחות לדעתי, לקושי באבחון ADHD אצלנו. הנשים, הנערות, וגם הילדות. אז הסיבה הראשונה היא העובדה הבנאלית שאנחנו פשוט שונות מגברים. זוכרות את ההסבר ההורמונלי מלפני שנייה? אז כן, אני לא אפתיע אתכם ואני אגיד, נשים בניגוד לגברים חוות תנודות הורמונליות החל מגיל ההתבגרות, והתנודות האלה מסבכות את תסמיני ה-ADHD. הכוכב בתחום הזה הוא האסטרוגן. פשוט מהסיבה שאסטרוגן מבסס כל מיני דברים, ובין השאר את התפקוד של נוירוטרנסמיטורים במוח, כמו למשל התפקוד של הדופמין, שהוא כוכב בזכות עצמו בכל מה שקשור ל-ADHD, מפנה אתכם לפרק על הקורונה ועליי סיפור אהבה, על נוירוטרנסמיטורים שקשורים לזיכרון, אני מצטערת, אני מבטאת את זה לא נכון, אצטיל חולים, והוא גם משפיע על התפקוד של הסרוטונין, אותו חומר שמבסס את מצב הרוח שלנו. ירידה או תנודתיות ברמות אסטרוגן קשורה לא פעם לבעיות קוגניטיביות שונות, אחרות מ-ADHD. ולכן זה לא מפתיע שיש לתנודתיות הזאת גם השפעה משמעותית על התסמינים ועל הנראות של התסמינים של ADHD. עכשיו, על זה צריך להוסיף את העובדה שלפי חלק מהמחקרים, נשים נוטות כמגדר לחוות חרדה ודיכאון, ולכן יש יותר סיכוי שהם יאובחנו עם ההפרעות האלו, שהן הפרעות נלוות, הן לא בסיס הבעיה, והנה ככה, הצלחנו להתעלם, כמו שאמרתי, באלגנטיות מפיל ה-ADHD שבחדר. הסיבה השנייה, לפחות לטעמי, היא ציפיות ודפוסי חשיבה מקובלים. כן, חזרנו שוב פעם לנושא של מגדר הארדקור. זוכרים שביקשתי מכם להפעיל את הדמיון לפני כמה דקות? מי חשבו על ילד זזיתי, כזה שנוכח תמיד ושאי אפשר להתעלם ממנו? או על איש מחירות נמרץ במיוחד שעובד איתה או איתה במשרד. מי לעומת זאת חשב על ילדה שלא משתתפת בפעילות חברתית, או נשארת בכיתה כמעט בכל מבחן להערכת זמן כי היא פשוט לא הספיקה? מי חשבה על עמיתה שתמיד חסרות לה 20 שניות לדקה או חצי יום להשלמת פרויקט, כזאת שמחזיקה תמיד לפחות 10 כדורים באוויר? אז היום אנחנו יודעים לומר ש-ADHD בקרב ילדות, נערות ונשים נראה בדרך כלל אחרת מזה של המין הגברי. ADHD נשי נוטה להיות פחות אימפולסיבי, פחות פיזי. הוא נוטה להיות עם תסמינים מופנמים יותר. הוא ייראה הרבה פעמים כלפי חוץ כמו ריחוף, רגשנות יתר, דברנות יתר, קשיים חברתיים. אבל בניגוד לענפים אחרים ברפואה, שם כבר מקובל לדבר על רפואה נשית, בכל מה שקשור להפרעת קשב והיפראקטיביות, בעיקר בחלק הזה של האבחון, הקריטריונים לא התעדכנו כבר הרבה זמן. והם ממשיכים להתייחס לאותו הסטריאוטיפ. הסטריאוטיפ של ילד, זכר, לבן, בגיל בית ספר יסודי. נו, כזה שמפריע למורים לנהל שיעור, כזה שאי אפשר לפספס אותו. נו, אותו אחד שדמיינתם בדיוק לפני כמה דקות. ואם אנחנו חוזרים לעובדה שלנשים כמגדר יש נטייה להפרעות מסוג חרדה ודיכאון, אז ברגע שהתסמינים יותר מופנמים, יש הטייה אבחונית לכיוונים האלו של חרדה ודיכאון, במקום לבדוק את גורמי הרקע לתופעות מהסוג הזה. וזה מוביל לעובדה שלפי מחקרים לפחות, עולה נתון מדאיג לפיו בנות עם ADHD מקבלות פי שלושה. אני חוזרת, פי שלושה אבחונים של תחלואה נלוות של דיכאון מאשר בנים. ואז כתוצאה מכך שהן מאובחנות עם דיכאון, הן מקבלות טיפול נוגד דיכאון, שיכול להיות שהן בכלל לא זקוקות לו, כי הן סובלות בעצם מ-ADHD לא מטופל, ולא מדיכאון. זאת אפשרות, אפשרות שתמיד שווה לבדוק אותה. אבל גם כשהתסמינים מופיעים, הרבה בנות ונערות עלולות ליפול בין הכיסאות, פשוט בגלל שהן מאוד 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 מתאמצות להסתיר את התסמינים האלה, כי הן נוטות להבשלה חברתית בגיל צעיר יותר מאשר בנים, כי הן פשוט רוצות להיות כמו כולן. הן מבינות שמשהו אצלן שונה, הן רק לא מבינות מה בדיוק ולמה. גם היום לבנות יש פחות לגיטימציה חברתית מלכתחילה להיות פעלתניות והיפראקטיביות כמו בנים. אנחנו כמגדר נוטות לרצות. אנחנו מחפשות תשומת לב חיובית, כי החברה כחברה עדיין ב-2023 משדרת לנו שאנחנו אמורות להיות מנומסות ושקטות. שאנחנו צריכות להיות ולגדול להיות מולטיטסקריות, שמלעטטות בהצלחה בין קריירה, זוגיות ומשפחה. אז בגיל הצעיר ילדות ישבו בשיעור, ואם הן צריכות לזוז, אז הן יזיזו רגליים מתחת לשולחן, הן יקססו ציפורניים, הן ימוללו את השיער באצבעות, הן יציירו, הן יסרגו, הן יעשו הכל בשביל לגייס את הקשב. בגיל היותר מבוגר, אנחנו פשוט נראה עומס תפקודי. בגלל שבמרבית המקרים, נשים הן עדיין ההורה העיקרית. הן אלו שמנהלות חלקים עיקריים ממשק הבית, בין אם זה לוזים של הילדים, רשימת קניות ועוד 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 ועוד. כל זה לצד עבודה במשרה מלאה. בואו, עד היום כשקורה משהו באחד מבתי הספר, מתקשרים אליי ולא לבעלי, למרות שהוא אבא מאוד מאוד פעיל, וכשאני שואלת למה בפעם ה-50 שהתקשרו אליי בחודשיים, אז אמרו לי, כי את אימא שלו. ואז כשאנחנו לוקחות עוד ועוד ועוד, ואנחנו גם ככה בלחץ הפנימי הזה שה-ADHD מייצרת אצלנו, זה מוביל לעלייה בנתוני חרדה ודיכאון אצל נשים לא מאובחנות, וגם בקרב אלו שאובחנו בגיל מאוחר. חוץ מזה, יש נשים שעמוק עמוק בבטן, יודעות שמשהו לא בסדר, ושזה לא דיכאון, אבל הן נמנעות מאבחון, או משיתוף באבחון שהן עברו, כי הן חוששות שאם יש להן ADHD, זה אומר עליהן משהו. או שאנשים שלא מבינים מה זה, עלולים לשפוט אותן. והסיבות האלו, לפחות לטעמי, מובילות לתת אבחון בקרב נשים וילדות, או לאבחון מאוחר. ואתה יודע מה, בשני המקרים זה משאיר את הנשים ואת הנערות להתנהל ולהתמודד בצורה לא אפקטיבית עם תחושת ליקוי פנימי משמעותית, כזאת שמשפיעה על תחושת הערך העצמי שלנו ועל כישורי ואיכות החיים שלנו. אבל זה לא רק זה. אמרתי וחזרתי ואמרתי מקודם, שהתחלואה הנפשית מסוג דיכאון וחרדה אצל נשים ונערות עם ADHD לא מטופל, מחמירה. אבל זה לא נגמר שם. שיעורי התמותה אצל נשים לא מטופלות ולא מאובחנות גבוהים בהשוואה גם לאוכלוסייה הכללית וגם לגברים עם ADHD. ויותר מזה, הן גם נמצאות בסיכון מוגבר של למעלה משלוש לסבול מהפרעות אכילה מאשר האוכלוסייה הכללית. אנחנו מדברים על דברים כמו אכילת יתר כפייתית, בינג'ינג, אנחנו מדברים על בולמיה, על אנורקסיה, הפרעות שבפני עצמן מהוות מכשול ומעמסה רגשית ותפקודית אדירות. אז גם אם לא תזכרו הרבה מהפרק של היום, אני מקווה שתיקחו איתכם לפחות שלושה דברים. אחד זה שזה שאנחנו מוצלחות בלימודים ובעבודה לא אומר כלום. עדיין יכול להיות לנו ADHD. מי כמוני יודעת. הדבר השני זה שכשבאים לטפל ב-ADHD אצל נשים, צריך להתמקד יותר בעולם הפנימי שלנו ובהשפעה של ה-ADHD על היחסים שלנו עם עצמנו. זה בניגוד לטיפול הנפוץ יותר בקרב בנים ונערים, גם גברים, שיש לו מיקוד בהשפעה של ה-ADHD על היחסים שלהם עם הסביבה. וגם, באופן מפתיע, שאנחנו מגיבות לטיפול גם זה התרופתי בדיוק כמו בנים וגברים, אבל לא זה מה שמפתיע. מה שמפתיע זה שאצלנו גם טיפול קבוצתי מאוד מאוד משפיע. וכשכבר לוקחים תרופות, צריך להתאים אותו ולהיות עם היד על הדופק קצת יותר מאשר אצל גברים. מה לעשות? ככה אנחנו. מיוחדות וייחודיות. אז שנייה לפני שאנחנו נפרדים, אני רוצה לחלוק איתכם סיפור קטן מהשבועות האחרונים. באחד מימי שישי ישבתי בבית קפה ליד שתי נשים שהתלחששו, ואחת לכמה משפטים שמעתי את המילה ADHD. עכשיו, אני, בהיותי אני, לא התבלבלתי והתפרצתי אליהן לשיחה, ותוך 30 שניות הרגשנו כאילו אנחנו מכירות שנים, או יותר נכון, כאילו אנחנו שלוש ניצולות על אי בודד. שנייה לפני שהלכתי, אחת מהן תפסה לי את היד ואמרה לי משפט קורא לב. ADHD אצל נשים, ככה אמרה, מרגיש כמו מגיפה. אני והחברות שלי קוראות לה המגיפה השקטה. זה אוכל אותנו מבפנים הרבה פעמים בלי שאף אחד שם לב. אז היום אין לי טיפים או משפטי מפתח, יש לי רק בקשה. בקשה כפולה, שאני חוזרת אליה בכל פורום אפשרי. מכם אנשי המחקר והרפואה, אני מבקשת שלא תוותרו עלינו. אני קוראת לכם להמשיך ולחקור מה זה ADHD נשי. איך אפשר להבחין אותה בצורה יעילה? איך השינויים ההורמונליים שלנו משפיעים על המופע של ה-ADHD ועל הטיפול התרופתי בה? ולכן, הנשים והנערות עם ADHD, אני מבקשת מכן, אני מתחננת. אל תוותרו על עצמכם. תבקשו עזרה, תנג'סו, תציקו אם צריך. תחפשו איזושהי יד שתושט לכם. אין סיבה שניפול בין הכיסאות. הם מפריעים לנו בדרך לקו הסיום. לפודיום של המנצחים והמנצחות, ושלא תתבלבלו. מחכים לנו שם. אנחנו רק צריכות להופיע. זהו להפעם. תודה שהצטרפתם אליי לעוד פרק של תיאוריית הקשב. הפרק הזה, כמו הפרקים האחרים, זמין לשמיעה בספוטיפיי ובפלטפורמות הפודקאסטים המובילות האחרות. אני אשמח אם תשתפו את הפרקים עם מי שיכול להיעזר בתוכן, וגם עם מי שסתם מתעניין בנושא, ויש כאלה, תתפלו. אז להשתמע בפרק הבא.